כן, אני רוצה לדבר על באמת השאלה שמצוות וחובת צדקה בבקשת צדקה בתקשורת, וזה יכול להיות גם ברדיו, גם בפרסומים בעיתונות, וגם בפניות, במכתבים של כל מיני מסגרות. כאשר ראשית כל אנחנו צריכים להציג את הנקודות הבסיסיות מבחינה הלכתית העקרוניות. אם כן, מצוות צדקה ראשית כל כמובן זה לתת צדקה לעניים, אם הייתה ידה נותן משגת, כמו שאומר הרמב״ם. והרמב״ם מוסיף, וכל הרואה עני מבקש ואילים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה, עבר בלא תעשה. כלומר, הרמב״ם מדגיש שיש כאן גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. כדי שהדברים יהיו ברורים, למצוות עשה יש חובה להוציא עד חומש מממונו, והמבזבז אל יבזבז יותר מחומש. למצוות לא תעשה, כדי שאדם לא יעבור, הוא מבחינה עקרונית הלכתית חייב להוציא את כל ממונו, כך נפסק בהלכה. ואם כן, יש כאן שאלה גדולה מאוד. אבל אני רוצה להדגיש, וזה כמובן בטח הציבור יודע, שמצוות לא תעשה, שאדם לא עושה אותה בקום עשה, אלא רק נמנע מלעשות, כאן בהחלט יש פוסקים רבים שאומרים שדינה כמו מצוות עשה ולא כמו מצוות לא תעשה, שצריך להוציא עליה את כל ממונו, אלא צריך להוציא אך ורק חומש. אבל בעיקרון, ראשית כל, מצוות צדקה כשלעצמה היא מחייבת הוצאה, כפי שאומר הרמב״ם, גם של מצוות עשה וגם של לאו. בואו כרגע נאמר, מינימום לכאורה של חומש. אבל בפניות כיום, וזה מה שאני רוצה להדגיש, בפניות כיום, הרבה פעמים זה לא בכלל שאלה במושג של צדקה הקלאסי, אלא זה מקרים של פיקוח נפש. וכאן עומדת בפנינו בעיה שונה לחלוטין. בכלל של פיקוח נפש, יש הלכה שאדם היודע בחברו שנמצא בסכנה, הוא חייב להציל אותו בגלל לא תעמוד על דם רעך. לא אך ורק בגלל צדקה, לא בגלל פתוח תפתח, אלא לא תעמוד על דם רעך. ואם כן, כאן יש חובה של לא תעמוד על דם רעך, והשאלה, כמה מחייבת את האדם מצווה זו של לא תעמוד על דם רעך? השאלה הנוספת, אם כן, ברור שיש כאן הבדלים, אני קודם אומר בצורה הבסיסית ביותר, יש צריך כאן להבחין בין אם פונים לאדם באופן אישי, ובין אם האדם שומע לכאורה, כמו שאמרנו, על ידי מישהו אחר הפונה אליו, והשאלה היא, מי זה, מה זה, וכאן אנחנו כבר נציג את הדברים גם במידת האמינות של אותם גופים, או ההפרזה וכו' וכו', שזה אולי יוצר גם איזה זילות מאוד מאוד גדולה. אם כן, מה שאני רוצה להדגיש, בואו כרגע נעזוב את מצוות הצדקה ונתרכז בלב של לא תעמוד על דם רעך, וניקח דוגמה, כפי שמי ששמע באמצעי התקשורת הקלאסיים של הציבור הדתי והחרדי, אדם, אחד מגדולי ישראל, שדיבר על נכדו שצריך ניתוח, וצריך 250 אלף דולר כדי לתת. אם כן, ראשית כל, כרגע ניקח את הדוגמה, אם זה באמת כך, השאלה, מה אנשים מתחייבים כתוצאה מאותה שמיעה? השאלה הראשונה, לא אותו אדם פונה אלינו באופן אישי. האם באמצעי התקשורת זה נקרא שזה כבר מספיק? זה מחייב אותנו? או שרק בשעה שאדם רואה, לשון הרמב״ם, כאן ולכאורה בזה, אני רוצה לומר, שדומני שניתן להקסיק ממצוות צדקה גם למצוות אחרות, לשון הרמב״ם היא וכל הרואה אני מבקש ואילים עינינו עבר בלא תעשה, שמר לא תאמץ ולא תקפוץ. אז השאלה בשעה שרואים, אני מבקש, אבל מה הדין עם אביו של אותו חולה, סבו, האם זה נחשב בקשה או לא? השאלה האם זה רק רואה? מה? רגע, רגע, טוב. בסדר. כן, כן, כן. אם כן, נסביר. בוא, מיד. על השאלה, מה זה כל הרואה? אם כן, שימו לב שבמערי קורקוס הוא אומר, רק אם ראה הוא ולים עיניו. אבל מצד שני אומר, וכל הרואה אני פירוש אינו מחויב לקש אחריו. הדברים שלו לא ברורים. האם הכוונה שצריך, אתה לא חייב לחפש אותו, אבל אם אתה יודע זה בסדר, או אם ראה הוא ולים עיניו, רק בשעה שאתה רואה אותו ומעלים עין. כן, הדבר לא כל כך ברור. הדברים האלה הביאו שאחד מכותבי ספרי הלכה כתב שרק בשעה שרואים את העני, רק אז עוברים באיסור. אבל, רבותיי, ראשית כל זה נגד דברי תוספות מפורשים במסכת בבא בתרא. הגמרא במסכת בבא בתרא המצוטטת אומרת שמשכינים על הצדקה, ואומרת הגמרא שרב אחפל רב נתן בר עמי ושקיל מן ארבע מאה זוזה לצדקה, והתוספות שואלים איך הוא כפה אותו, הרי לא כופים על מצוות עשה שמתן שכרה בצדה, ותשובת תוספות שהוא עובר כאן באותו בן אדם שכפו אותו, מכיוון שבצדקה יש לאו שלא תאמץ ולא תקפוץ, מילא יש כאן לא אך ורק מצוות עשה אלא גם לאו, ולכן כבר אפשר לכפות בגללו תאמץ ולא תקפוץ. כלומר, ברור מדברי התוספות שלא תאמץ ולא תקפוץ, זה לא אך ורק באותו רגע שבא האדם בעצמו מבקש, אלא אפילו אם בא גבי צדקה ומבקש, יש כאן לא תאמץ ולא תקפוץ. יותר מזה, רבותיי, האם מישהו מאיתנו סבור שבכל הנושא של פדיון שבויים במשך כל הדורות, מדובר שאותם אנשים ראו את אותם שבויים והם עמדו לנגד עיניהם, ורק אז הם התחייבו בפדיון שבויים? הרי הרמב״ם אומר מפורש, ושימו לב, דומני, שהרמב״ם המצוטט כאן בסוף העמוד, בסוף המקורות, בדף הראשון, פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים וכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר, הלא לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, ולא תעמוד על דם רעך, ולא ירדנו בפרך לעיניך. וכי מישהו שהיה שבוי, אנחנו רואים אותו מול עינינו, שרודים בו? לא רואים, אף אחד לא רואה. התשובה היא, אתה יודע שזוהי הסיטואציה. ידיעת הסיטואציה היא המחייבת. עולה בידינו, שאדם שיודע על סיטואציה, זה מחייב אותו במצוות צדקה, זה כמו שאני שאל, זה מחייב אותו בלא תאמץ ולא תקפוט, וזה מחייב אותו בלא תעמוד על דם רעך. ואם כן, כרגע יוצא לנו, וזה התוספות אומרים, שאפילו גבי צדקה, ואני חושב, לכן הדברים האלו שגבי צדקה זה כתוב בתוספות, אבל תוספות מחדשים את זה, לא רק בשעה שגבי צדקה בא לבקש בשביל מישהו מסוים, אלא אפילו מישהו שגבי צדקה, כמו שאמר כאן מקודם, מר לדרברג, הוא בתור קופת הצדקה של העיר, שתיתן את הדברים מחר, מוחרתיים ועוד שבוע, גם אז כבר יש לו תאמץ ולא תקפוץ. זה התוספות מחדשים. אם האדם בא באופן אישי, הוא מבקש על משהו שהוא צריך כרגע, ואתה יודע שהוא נצרך, אז בהחלט זה ברור. כלומר, מצוות שבין אדם לחברו, החיוב הוא הידיעה ולא הראייה. ולכן, כרגע יוצא, שכל הודעה באמצעי תקשורת, אם היא אמיתית וכנה, היא מחייבת את כל השומעים בלא תעמוד על דם רעך. עם המכתבים אמינים. אני כרגע, לכן אני מדבר על אמינות. אם כן, זה מחייב בלא תעמוד על דם רעך. אם זה מחייב בלא תעמוד על דם רעך, כל הציבור כולו ששומע, בעצם חייב להתייחס לבקשה, ראשית כל, בחומש, חומש מממונו לכאורה, וזה מחייב הענות לבקשה של כולם. עכשיו, אם לא נענים, א', מבטלים את המצווה שלא תעמוד על דם רעך, אבל עוד יותר מזה, גם אותם מודיעים, הם עוברים על לאו דאורייתא, שלפני עיוור לא תיתן מכשול. מדוע? כי הגמרא אומרת מסכת קידושין, וזה ציטטתי בהמשך, הגמרא אומרת שבגמרא רבא בר אבונה הוא הכעיס את בנו, והגמרא שואלת איך הוא הכעיס את בנו, הרי הוא מעביר אותו בלפני עיוור. אומרת הגמרא, דמחילה להיקרי, מוכל את הכבוד שלו. אומרת הגמרא, קבר משום בל תשחית. אומרת ביאנת, אומרים תוספות שצריך לומר שהודיע לו מקודם שלא יהיה כמו נתכוון לאכול בשר חזיר ואכל בשר טלה. זאת אומרת שבעצם ההודעה ואדם לא מקיים, אז הוא כבר, אני מעביר אותו בפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל כלפי המעבר לפני עיוור לא תיתן מכשול, אני חושב שגוף הצדקה או המודיע אין לו בעיה, כי הרי יש לו פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. הוא דוחה את כל התורה כולה, הוא דוחה גם את הלא לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז כדי להציל את האדם, אני צריך לעשות את כל המאמצים, לעשות את כל העבירות שבתורה, כדי ש... או מותר לי, כמעט את כולם, כדי להציל את הנפש. אבל רבותיי, הרבה פעמים דומני, אני לא מתמצא בדרכי הפעילות של הקרנות הללו, דומני שהרבה פעמים אותן קרנות כבר שולחות את האדם לניתוח, כבר מבצעות את הדבר, אבל על סמך זה שהם יודיעו בפרסומים, ואז הם יקבלו את ההכנסות, את מה שהם הוציאו, דרך הפרסומים הללו. לפני שהאדם נותח, ואם עוד לא שלחו אותו, וזה מאפשר את השילוח, זה לא תעמוד על דם רעך. אבל באותו רגע ששלחו אותו כבר, על חשבון הברון, על חשבון הלוואות, שיתקחו אחר כך, פיקוח הנפש כבר עבר. כעת, מה? פיקוח נפש, קודם נדבר, פיקוח הנפש כבר עבר. אם פיקוח הנפש כבר עבר, אז במקרה כזה אין לו תעמוד על דם רעך, ובמקרה כזה אם מפרסמים את הפרסומים, וכל אלו ששומעים לא נענים, עוברים על לפני עבר לא תיתן מכשול, מעבירים אותם, אותם מפרסמים, לא רק שמפרסמים על דבר לא נכון, כי כרגע זה כבר לא מצוות לא תעמוד על דם רעך, אלא זה מצוות צדקה, ובמקרה כזה מעבירים אותם בלפני עיוור לא תיתן מכשול. כלומר, במילה יותר, אולי אני אציב כרגע נקודות שלדעתי מחייבות את כל המערכת הזו להיות מערכת הרבה יותר, בלשוני לומר, שקופה וברורה. המערכת חייבת להודיע לפני זה מה הבקשה שמבקשים, ולפעמים אפילו לא להגיד, אספנו כך וכך, או נאסף מחצית הסכום ועדיין חסר ולא ניתן לשלוח אותו. ובאותו רגע שעשו את הדברים, אז בהחלט ניתן להודיע, האדם הזה צריך גם להודיע, לא חשב שהוא יתרפא, גם זה הנושא בפני עצמו. אבל חוץ מזה צריך להודיע שנעשה, עכשיו אם אנשים יתרמו, הם תורמים לצדקה. אמנם, הרב נבנצל רצה לטעון לי, ואני הבנתי, אם זה גוף של צדקה או קרן, שאנחנו יודעים, מכירים אותם, שהם שולחים עוד ועוד ועוד, וכל פעם המשפחות מגיעות עליהם. אז הוא אומר, אז הם כבר לא עושים בשביל המקרה הזה, אלא כבר המקרה הבא שיגיע, כי אחרת לא ייתנו להם. זאת אומרת, אז זה כבר, את כל המערכת הזו, זה יתרפד. לדעתי, עם כל מה שהוא אמר, אני לא בדקתי את זה עוד מספיק, אבל זה לא, על פי הלכות פיקוח נפש, זה לא פיקוח נפש שלפנינו. אם זה לא פיקוח נפש שלפנינו, אז אין לזה דין של פיקוח נפש, וזה סתם צדקה. נפקא מינה, אם מישהו אחר יבקש באותם ימים לצדקה, ומישהו אחר יבקש על הצלת נפשות, צריך להקדים את הצלת נפשות לצדקה. ולא יוצרים שום חלוקה בין בקשה זו, בקשה זו, צורך זה, צורך זה, הכל משמש אחד גדול. אם כן, אבל עד כאן דיברנו על עצם העובדה, ולכן, בהחלט, לפי הדברים האלו, אם הדברים אמינים, כל בקשה בעצם צריכה להיענות, והשיעור, ראשית כל אמרנו חומש, הגמרא אומרת שבעמיד, אז הכפייה אפילו על יותר מזה, אבל כאן בעצם אנחנו עומדים בבעיה הרבה יותר משמעותית. יפה, זה אחת השאלות, נכון? זה אני רוצה לעורר? נכון? יפה. אם כן, בואו נחזיר כמה בדיוק. קודם אני רוצה, זה לא רק עכשיו, קודם אני רוצה לומר, זה לא רק חומש. והגמרא במסכת, כולנו, הציבור שיושב כאן, שעד עכשיו שנשאר כאן, כולם יודע את הגמרא, את המחלוקת בין רבי עקיבא או בין פטורה, מה הדין, בשניים שהיו מהלכים בדרך, ויש להם רק יתול מים אחד. אומר בין פטורה שישתה, ייתן לזה שמסוכן וימות הוא, ואילו רבי עקיבא אומר, חייך קודמים לחיי חברך. מוכיח מזה המשנה ברורה, החפץ חיים, ועוד גדולים, ורב שלמה זלמן, גדולים וטובים, שלכאורה חובת ההצלה היא שם בגלל לא תעמוד על דם רעך, ורואים שאדם צריך להוציא את כל מה שיש לו, את חייו, לפי בן פטורה. ואם כן רואים שאדם צריך להוציא בגלל לא תעמוד על דם רעך, על כל מה שיש לו. על כל ממונו, כמו על מצוות לא תעשה. אבל זה לא בגלל הלכה שלא תעשה, אלא בגלל הלכה שלא תעמוד על דם רעך, כי התורה חייבה בלא תעמוד על דם רעך. כפי שציטטנו מהגמרא במסכת סנהדרין, רש"י אומר, בכל הדרכים אתה צריך להציל את חברך. ממילא יש חובה להצלה מוחלטת ואת כל ממונו. כך אומר בן פטורה. מה רבי עקיבא בא ואומר? וחי אחיך עמך, חייך קודמים חיי חברך. אבל אומר החפץ חיים, חייך כן, אבל לא עושרך. ואז הוא אומר, יוצא שבעצם אדם צריך להוציא להצלת חברו לא חומש, אלא הרבה יותר מעבר לזה. הרבה יותר. כך דעתו של החפץ חיים. הדבר הזה כמובן מחייב אותנו עוד יותר, בסכומים הרבה יותר גדולים. מה חומש? ואני כאן, אני אומר מפורש, אני הייתי מציע אולי, יש לכם משוב, נושא לשנה הבאה. מה הגדרות של חומש היום? ויש בזה דברים מדהימים, לדעתי. א', אנחנו שוכחים בכלל, גם הציבור שלנו, גם הציבור הדתי והחרדי, חיים היום במצב של חומש? הוצאות שבת זה חומש? זה כבר הוצאת? אז צריך להוציא הוצאות שבת, צריך להוציא הוצא... מה? מס הכנסה זה לא חומש, זה יותר מחומש. אז אני לא נכנס לפרטים, אבל רבותיי, אני אומר משפט אחד שאמר הרב נבן צהל, מדהים. ואני זאת אומרת, השאלה היא ראשית כל, האם זה כסף שנמצא אצלך נזיל בכיס, ואם הוא נמצא בבנק? האם חשבון סגור? אמר רב נבן צהל, אם אתה מפקיד בבנק, יש מצוות הלוואה. אם כסף תלווה את עמי, והמצווה לענות, להלוות לא רק לעניים, אלא גם לעשירים, כי על די זה הם יכולים לעשות בזה משהו. אז הכסף שנמצא אצלך כרגע בבנק, אתה מקיים מצווה. אם אתה מקיים מצווה, אתה לא צריך להוציא אותו לצדקה לחומש. כך אמר רב נבן צהל, אבל לפי זה, מה הדין אם בן אדם מפקיד את הכסף שלו? א', אם בן אדם יוצא שמקבל משכורת חודשית, והמשכורת נכנסת ישר לבנק, אז זה עדיין לא נכלל בחשבון של החומש. מתי הוא יתחיל את החשבון של החומש מהמשכורת החודשית הנכנסת לבנק? באותו רגע שהוא ימשוך אותה, ואז יתחיל לעשות את החשבון של כל חומש. אבל לא באותו רגע שהוא מקבל, כך לפי החשבון שלו. באמת דברים אמורים עם ההשקעה שלך והמשכורת נכנסת לבנק ישראלי ויהודי. אבל אם אתה גר בחוץ לארץ, או המשכורת שלך נכנסת לבנק של גויים, וזה עובר ושב, לא מופקד, אתה לא שובר שום דבר, במקרה כזה אתה כבר חייב מיד את החומש מכל המשכורת, כי שם אתה לא מקיים שום מצווה. רבותיי, הדברים האלה הם צריכים בהחלט להתברר, אבל אני רק רוצה להגדיר את הדברים. כן, דעתו של הרב, דעתו של רב שלמה זלמן, וגם למסקנה, ואני רוצה לומר גם למסקנה, שחובת חומש, שחובת הצלה בלא תעמוד על דם רעך, היא באמת להוציא כל ממונו. ולכן אומר, שאם אדם עצמו נמצא במצב שצריך להציל מישהו באופן אישי, בגלל שהוא רואה כרגע שהוא צריך לזכור רכבת, לזכור מטוס, כדי להציל את הנפש, להגיע לבית חולים, הוא חייב להוציא כל ממונו בלי שום ספק. כך דעתו של רב שלמה זלמן. ורגע אחד, יותר, אם זה, אבל הוא מתלבט, וכאן אני אומר מפורש, הוא מתלבט מה במקרה שזה לא אדם שעומד בפניו, אלא כמו שאמרנו, בקשה מהציבור. אבל כאן, אני כאן רוצה לומר, מי שאומר את ההנחה הזו שנאמרה, שהציבור כאן אמר, אבל מבקשים מכולם, זה באמת מציע הרב ווזנר בתור הצעה, וכך הוא לא רק בתור הצעה, הוא אומר, פשוט לא כך, אבל דומני שאני, ואני הולך בכיוון שמר לדרברג דיבר, ואני חושב שזה, אני מבין, רב שלמה זלמן אומר, אני, הוא מביא שרב ישראל סלנטר התלבט בזה, הוא אומר, אני לא מבין את זה. ואני אגיד למה הוא לא מבין. כי הרי אם אנחנו הסברנו שחובת לא תעמוד על דם רעך, היא בידיעה, יוצא שבאותו רגע שכל בני אדם מודעים באמצעי התקשורת, וזה משהו אמין, אז כולם מתחייבים באופן אישי בלא תעמוד על דם רעך. אם כולם מתחייבים באופן אישי בלא תעמוד על דם רעך, מה זה משנה לך אם עוד מישהו ייתן? אתה כרגע חייב לעשות את הכל. ואם אתה חייב לעשות את הכל, אז אתה צריך לתרום מה שיותר מהר. אם אותה הכרזה מתפרסמת יומיים, היום ומחר בבוקר, הלילה, או עוד יומיים, פירושו של דבר שעוד לא קיבלו את הכסף, לכאורה, בלי ההנחה הראשונית שדיברנו. אז פירושו של דבר שחובת ההצלה הזו קיימת. אם חובת ההצלה הזו קיימת, אז לא תעמוד על דם רעך עומד. אז מה אתה בא ואומר? בינתיים יתרמו רבים אחרים. מה זה משנה? זה כמו שאמר מר לדרברג. יש מדינה, אז מה? אנחנו יודעים בדיוק, זה בדיוק. כדי שהמדינה תיתן, אז צריך ללכת למשקת הרווחה, צריך לרשם, צריך הם בודקים וכו' וכו' וכו'. בינתיים, הגמרא בתענית, הנשמה של העניות כבר עלתה לגזי אמרו לישיבה של מעלה. זה בדיוק מה שקורה היום עם העניים צריכים. אז מה התשובה הזו אחרים ייתנו? אתה חייב באופן אישי. ולכן מפניה אם אתה חייב באופן אישי, הלא תעמוד על דם רעך היא משמעותית ביותר. ולכן, אני אומר, רב שלמה זלמן כך סבור, אבל אני מוכרח לומר, וצריך לדעת, הרב אוזנר אמר את מה שהזכרתי, אני לא רק כתלמיד, אני חושב שמה שאני מבין את רב שלמה מורי ורבי רב שלמה זלמן פשוט, אבל מי שחולק על זה היום, זה לא מקובל אצלנו, אבל דווקא הרב אלישיב. הרב אלישיב בא ואומר שלמרות הגמרא במסכת בבא מציעא, אין ראיה, והוא סבור שהחיוב הוא רק עד חומש. ומדוע? הוא אומר, והוא מביא, לדעתו שבהם תורה הוא אומר, בהם תורה בספר הכתוב, שזה לא בגלל שלא תעמוד על דם רעך, אלא בהם תורה סבור שיש חובה של בחי אחיך עמך, שאתה חייב לדאוג לחייך וחי כרגע זה עומד בראש. וממילא, לדעת בהם תורה שיש חובה של בחי אחיך עמך, אז אתה צריך להציל אותו כרגע וזה בראש מעייניך. אבל אחרי שבא רב עקיבא ודרש, חייך קודמים לחייך ורחה, וחייך אימך אתה קודם, אז מילא חייך קודמים. מה זה חייך קודמים? זה אומר הרב אלישיב שליטה, אומר, זה פחת חומש, לא יותר, יותר מחומש, זה כבר לא חייך. זה חייך, זאת אומרת, וזה עדיין חייך, כי זה, אתה תיפגש, אדם יעני מזה, ולכן לא צריך להוציא. אם כן, דעת הרב אלישיב, שהחובה היא רק חומש. רבותיי, גם אם היו נותנים לכל נצרה חומש, אני חושב שהזעקות היו פחות דירות בכל אמצעי התקשורת. אבל, זוהי דעת... מה? על כל פנים, זו דעתו של הרב אלישיב, אני אומר, זו דעתו, וזו תשובתו, וממילא הוא נשאר בכלל של חומש בלבד. אבל, וכאן אני רוצה להדגיש, מורי ורבי רב שלמה זלמן טוען עוד טענה אחת. הוא אומר, למה אנחנו בכלל סברנו שאדם לא יצטרך להוציא, בגלל שיש דין של חייך קודמים, שלך קודם, לחייך חברך. רבותיי, ערך החיים של אדם לא נמדד בכסף. ולכן, אומר מורי ורבי רב שלמה זלמן, שגם יכול להיות שהמבזבז על בזבז זה חומש, לא נאמר ביחס ללא תעמוד על דם רעך, וכאן הסכומים יצטרכו להיות הרבה יותר גדולים, ומעבר לחומש, משום שאדם בעצמו, ילוחז חלילה קרוב שלו, היה נמצא במצב כזה, הוא בעצמו, ודאי שהוא מוציא סכומי כסף הרבה יותר גדולים. ולכן, גם חובת הנתינה ולא תעמוד על דם רעך, זה לא חומש, כפי שחזל קבעו לגבי כל המצוות, אלא לדעתו זה הרבה יותר. כמובן, רבותיי, אני רק עוררתי, ואני חושב שזה מחייב אותנו, והיה מחייב, את כל אמצעי הקרנות והעוסקים בצדקה, כל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, האמונה צריכה להיות שקופה. האמונה צריכה להיות מאמינה ומודיעה ומשתפת הרבה יותר, ורק אז הובא לציון גואל ועם ישראל לא ייפדה ושביו בצדקה. גם זה חלק... בסדר... נכון, אני לא...